פסחים דף קי"ט, מתחילים בעזרת השם, שש שורות מלמעלה, במילים אמר רב כהנא. את הדברים האלה הוא אמר משום רבי ישמעאל, בנו של רבי יוסי. בספר תהילים יש 10 מאמרות, זאת אומרת יש 10 לשונות שבהם כותב דוד המלך את המזמורים שלו, או יותר נכון אמר דוד המלך את המזמורים שלו. יש לשון ניצוח כמו למנצח, יש לשון זמר, מזמור, ובדף קי"ז עמוד א' ראינו עוד 8 לשונות שבהם, עוד 8 מאמרות שבהם אמר דוד המלך את ספר תהילים. נשאלת השאלה, מהי דכתיב? יש כמה מזמורים בספר תהילים, למנצח מזמור לדוד. אם למנצח, אז למה מזמור? ואם מזמור, למה למנצח? למה לא אומר לשון אחת? אלא, זמרו לאותו אחד שהוא מנצח, הוא נותן לאחרים שינצחו אותו והוא שמח בזה. מה הפירוש? זמרו למי שנוצחים אותו ושמח. כך דוגמה, בוא וראה שלא כמידת הקדוש ברוך הוא, מידת בשר ודם. זה לא דומה, זה לא שהקדוש ברוך הוא יותר ואנחנו פחות, זה משהו אחר לגמרי. בוא תראה דוגמה. בשר ודם, כשיש לו דעה, והוא מצליח לשכנע אחרים שהדעה שלו צודקת, הוא שמח. אבל אם אחרים משכנעים אותו שהוא טעה, זה מפריע לו. אם הוא אדם ישר, הוא מודה שבאמת הוא טעה. אבל זה מפריע לו שניצחו אותו. אם מנצחים אותו, ועצב. אבל הקדוש ברוך הוא זה לא ככה. כשנוצחים אותו, הוא שמח. מה פירוש? איך אפשר לנצח את הקדוש ברוך הוא? הרי החוכמה של כולם הגיעה ממנו. הוא ברא את החוכמה שלנו. מביאה הגמרא דוגמה. שנאמר, ויומר הקדוש ברוך הוא תכנן כביכול, חלילה להשמידם, להשמיד את עם ישראל בגלל אחד מהעוונות שעשינו. לולי, הפסוק מספר, וזו התורה שהקדוש ברוך הוא כתב, לולי משה בחירו, הקדוש ברוך הוא קורא למשה רבנו מובחר, לולי משה בחירו עמד בפרץ לפניו, שכביכול ניצח את הקדוש ברוך הוא ומנע ממנו להשמיד את עם ישראל, הוא כביכול שכנע אותו לא להשמיד חלילה את עם ישראל. הקדוש ברוך הוא שמח עם זה. וקורא לו משה בחירו, נותן לו תואר של כבוד על זה שהוא ניצח כביכול את הקדוש ברוך הוא. למה אתה נותן לו תואר של כבוד? כי אני שמח, אומר הקדוש ברוך הוא, שניצח אותי, שהצלחתי להשאיר את בניי החביבים כאן עלי אדמות ולהיטיב איתם. נשאלת השאלה, מה פירוש? מה? וכי יש דבר כזה שמשה רבנו כביכול חכם יותר מהקדוש ברוך הוא? שהקדוש ברוך הוא הייתה לו דעה אחת ומשה רבנו שכנע כביכול את הקדוש ברוך הוא וניצח אותו? אלא הגמרא אומרת מסכת ברכות דף למד ב' שמשה רבנו באמת לא רצה להתווכח עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רוצה חלילה לעשות את העונש שהוא רוצה להעניש חלילה, אז משה רבנו אמר מי אני שאני אתווכח? ואז הקדוש ברוך הוא אמר לו 2 מילים, ערף ממני, תעזוב אותי כביכול. אמר משה רבנו, אני מבין, הקדוש ברוך הוא אומר לי שאני כרגע מחזיק אותו. זאת אומרת, משל למה הדבר דומה, הגמרא שמה אומרת, למלך שבנו חטא לפניו, והיה מכה ומכה רבה, ואז הוא אומר לבן, אם לא ידידי שנמצא פה לצידנו, הוא היה מכה הרבה יותר. אמר אותו ידיד, הדבר תלוי בי, מיד הרבה לשכנע את המלך, תרחם על בניך. זה מה שמשה רבנו שמע כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, ערף ממני ואשמידם. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, תעזוב אותי, דיינו, אתה כרגע מחזיק אותי, תדע לך שאם אתה תרצה ואתה תבקש ממני, אני אמחל לעם ישראל. משה רבנו אמר, הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אנצח אותו כביכול, עד הרבה, אני אעשה את רצונו ואני כביכול אנצח אותו, ואז הקדוש ברוך הוא שמח. אמר רב כהנא, את הדברים האלה הוא אמר משום רבי ישמעאל ורבי יוסי, אבל זה לא דברים שרבי ישמעאל ורבי יוסי בעצמו אמר, אלא את הדברים האלה הוא אמר בשם רבי שמעון בן לקיש, ורבי שמעון בן לקיש אמר את הדברים האלה משום רבי יהודה נשיאה. מה הוא אמר? מהי דכתיב כתוב על המלאכים בנבואה של יחזקאל, מראה שהוא ראה כביכול מראות אלוקים. אז הוא מתאר על המלאכים, וידי אדם מתחת כנפיהם. יש להם שש כנפיים למלאכים, מתחת לכנפיים יש להם ידי אדם כביכול. עכשיו, ידי אדם זה שני ידיים, כי למלאכים כביכול יש שני ידיים. אבל הכתיב, איך שזה כתוב במגילה בעצמה, עם הכתב השורית ועל גבי הקלף, כמו שכותבים לפי המסורת, כתוב ידו, לשון יחיד. אז אתה כבר מבין שבאים פה לרמז על איזושהי יד מסוימת, שהיא לא בדווקא הידיים של המלאכים בעצמם, כי להם יש שני ידיים, ופה מדברים על יד אחת. ידו כתיב זה ידו של הקדוש ברוך הוא, שפרוסה תחת כנפי החיות, כדי לקבל בעלי תשובה, אפילו כשהם כבר נמצאים בזמן של מידת הדין, לקבל אותם מיד מידת הדין. אמר רב יהודה, אמר בשם שמואל, כל כסף וזהב שבעולם, בתקופה שיוסף היה במצרים, יוסף פליקתו והביאו למצרים, שנאמר, וילקט יוסף את כל הכסף הנמצא בארץ מצרים ובארץ כנען. זאת אומרת, כל הכסף שהיה בארץ כנען ובארץ מצרים הוא ליקט. אבל אתה אמרת שהוא ליקט את כל הכסף והזהב שבעולם. אז לכן שואלת הגמרא, אין לי אלא שבארץ מצרים שבארץ כנען. בשאר ארצות מניין שגם את הכסף והזהב משם ליקט יוסף למצרים. תלמוד לומר, וכל הארץ באו מצרימה באותם שנים של רעב, שהיה רעב בהתחלה בארץ מצרים ואחר כך בכל העולם, ובארץ מצרים יוסף הצדיק עשה בחוכמתו, שהיה שם אוכל, וכל העולם באו אל מצרים לקחת משם אוכל, והביאו את כסף וזהב של כל העולם למצרים. מצרים הייתה באותו זמן אימפריה עצומה. את הכל הוא הביא למצרים. דרך אגב, מה אנחנו למדים מזה? את הנס הגדול שהיה ביציאת מצרים. שמכזאת אומה, האומה החשובה ביותר והעשירה ביותר והמשפיעה ביותר בעולם, מאומה כזאת הקדוש ברוך הוא גאל אותנו. וכשעלו ישראל ממצרים, העלו הוא לכל הכסף והזהב שיוסף קיבץ למצרים עמהם, שנאמר ביציאת מצרים, שעם ישראל וינצלו את מצרים. מה זה וינצלו? רב אסי אמר, מלשון מצודה שצדים באופות. למה האופות ייכנסו לתוך המצודה? אלא שמים שם דגן, ואז האופות רעבים, באים לאכול מהדגים ונלכדים במצודה. עם ישראל עשו את מצרים כמצודה זו שאין בה דגן. רבי שמעון אמר, וינצלו מלשון מצולה, מצולות ים, ששם באים לקחת משם את הדגים. הם עשו את מצרים כמצולה שהם בדגים. הם לקחו את כל הכסף והזהב איתם, והיה מונח אצל עם ישראל עד רחובעם, הבן של שלמה המלך. עד הזמן של רחובעם, כל הכסף והזהב של כל העולם היה עדיין בידיהם של עם ישראל. עד שבא שישק, זה היה שמו של מלך מצרים באותה התקופה, ונטלו לכסף והזהב הזה מרחובעם. שנאמר, ויהי בשנה החמישית למלך רחובעם, אז עלה שישק מלך מצרים אל ירושלים, ויקח את תוצרות בית השם ואת תוצרות בית המלך. אז כעת זה אצל שישק במצרים. עד שבא אותו מלך, מלך קוש, ששמו היה זרח, מלך קוש, ונטלו משישק. וכעת זה נמצא בקוש. מניין אנחנו למדים שזרח מלך קוש, לקח את כל הכסף והזהב משישק, זה קיבלו חכמי ישראל במסורת. אין לזה ראיה מהפסוק. טוב, כעת הכסף והזהב נמצא אצל זרח מלך קוש. עד שבא אסה, ונטלו מזרח מלך קוש. וזה כבר פסוק. פסוק אומר בדברי הימים, ויגוף השם את הקושים לפני אסה ולפני יהודה וגומר, המשך של הפסוק, ואז כתוב, וישאו שלל הרבה מאוד, וכעת זה נמצא אצל אסה. אחר כך, אסה, שגרו לאדרימון בן תברימון. מה היה? מלך ישראל קראו לו בשה. והוא הלך להילחם באסה, מלך יהודה. אז הלך אסה מלך יהודה וביקש מהדד בן תברימון, בוא תעזור לי להילחם בבשה מלך ישראל. הרי הייתה התפלגות של המלוכה בעם ישראל, היה מלך ישראל ומלך יהודה. באותה תקופה מלך ישראל קראו לו באשה, ולמלך יהודה קראו לו אסה. ומלך ישראל בא להילחם במלך יהודה. אז אסה, מלך יהודה, שלח להדד בן תברימון, בוא תעזור לי להילחם בבאשה הזה. אז כתוב שם, שבאותה הזדמנות, ויקח אסה את כל הכסף והזהב הנותרים באוצרות בית השם, ואת אוצרות בית המלך, ובהמשך כתוב, וישלחם המלך אסה אל בן הדד, וככה, בקיצור, זה היה אצל הדרימון בן תברימון, שזה בעצם אותו אחד. אז איפה הכסף נמצא? עכשיו אצל הדרימון בן תברימון. יפה מאוד. באו בני המון, ונטלו מהדרימון בן תברימון. זה גם כן, לא לומדים את זה עם פסוק מפורש, אלא כך קיבלו במסורת שזה מה שהיה. בהמשך, בא יהושפט, ונטלו מבני עמון, שזה כן כתוב מפורש, הפסוק אומר בדברי הימים, ויבוא יהושפט ועמו לבוז את שללם, ויהיו ימים שלושה בוזזים את השלל, כי רב הוא. אז איפה השלל כעת נמצא? אצל יהושפט. היה אצל יהושפט, זה המשיך הלאה במלוכה, בעם ישראל, היה מונח עד אחז. עד שבא סנחריב, ונטלו מהאחז. מה היה הסיפור שם? היה מלך הרם, קראו לו רצין. מלך ישראל, קראו לו פקח בן רמליהו. הם ביקשו ממלך אשור, אנחנו מבקשים ממך, בוא תעזור לנו להילחם על רצין, מלך הרם, ועל פקח בן רמליהו, מלך ישראל. ככה שלח, אחז, וביקש ממלך אשור. ואז באותה הזדמנות אומר הפסוק, ויקח אחז את הכסף ואת הזהב, הנמצא בית השם ובאוצרות בית המלך, וישלח למלך אשור בתור שוחד. אז כעת זה נמצא אצל מלך אשור. כעת זה נמצא אצל סנחריב, מלך אשור. עד שבא חזקיה המלך, ונטלו מסנחריב. מה היה באותה מלחמה שמלך השם יקה מחנה אשור? והיה מונח בעם ישראל, אצל מלך יהודה, עד הדור של צדקיה המלך. באו כסדיים, ונטלו מצדקיהו המלך, באותו זמן שהבבלים כבשו את ירושלים והחריבו לנו את בית המקדש, ומאז כבר הכסף והזהב לא היה יותר ברשותם של עם ישראל, אלא בהמשך באו פרסיים ונטלו מכסדיים, באו יוונים ונטלו מפרסיים, ובסוף איפה זה הגיע? באו רומים ונטלו מידי יוונים, ועדיין מונח אותו כסף וזהב המדובר נמצא עדיין ברומי. אמר רבי חמא ברבי חנינא, שלוש מטמוניות הוא התמין יוסף מתוך הכסף והזהב שהיה במצרים, הוא התמין. ולא הכל התגלה בבת אחת, אלא מטמונית אחת נתגלה לקורח, לכן הוא נהיה עשיר גדול קורח. ומטמונית אחת נתגלה לאנטונינוס, שהיה ידידו של רבי, אנטונינוס בן אסוורוס. והמטמונית השלישית עדיין לא התגלתה. היא גנוזה לצדיקים לעתיד לבוא. לא תמיד עושר זה ברכה. יש לפעמים עושר שמור לבעליו לרעתו, כמו שאומר הפסוק בקהלת. על מה זה מדובר? אמר רבי שמעון בן לקיש, זה עושרו של קורח. למה זה היה לרעתו? מרוב שהיה עשיר גדול, הוא לפי מדרגתו התגאה, ומזה הוא בא ללחם. משה רבנו הסתבכו עם כל העניינים, ובסוף הוא וכל הדתו קיבלו את העונשים שלהם, נטרד מהעולם. כבר נכנסנו לעניין של קורח, שם כתוב שבזמן שהאדמה בלעה את קורח ועדתו, כתוב שהאדמה בלעה גם ואת כל היקום אשר ברגליהם. דהיינו את כל הממון שלהם. למה ממון נקרא יקום? מה הקשר? יקום? אמר רבי אלעזר, כן, ממון נקרא יקום. זה ממונו של האדם שמקים את האדם, שמעמידו על רגליו. עם הממון שלו הוא עומד על הרגליים. אולי כי הוא לא תלוי באחרים, אלא יש לו את הממון שלו. אמר רבי לוי, אתה רוצה לדעת כמה ממון היה לקורח? את כל הממון שלו הוא שם בכאלה מין שקים מאור, ואת השקים מאור הוא נעל על ידי מנעול, והיה לו מפתח אחר לכל מנעול ומנעול. והיו צריכים הרבה פרידות לבנות, שהן פרידות מאוד מאוד חזקות ותקיפות, בשביל לשאת את, רק את המפתחות של אותם האוצרות. זה מה שהגמרא אומרת. מסעוי 300 פרדות לבנות, מספר 300 זה גוזמה, כותב הרשב"ם, בכל אופן הרבה פרידות לבנות, היו רק המפתחות של בית גנזיו של קורח. וכל הוא, כל אלה זה הקלידי, זה מפתחות, וקליפי, כל מיני פותחות, דה גילדה של המרצופים של האור. קיצור, מדברים פה בסך הכל על המפתחות של הכספות מהאור. בהלל אנחנו אומרים, מתחילים לכפול, לומר כפול את הפסוקים מהפסוק עודך כעניתני ותהי לי לישועה. אחרי זה אבן מעשו הבנים הייתה לראש פינה. אומרים את זה פעמיים. יש פה סימן דיאש, אדיש, כסדך. זה שלוש מילים שהם בפני עצמם. אחרי זה כתוב מעודך סימן. זאת אומרת, מהפסוק עודך יש סימן לזכור מי אמר כל פסוק ופסוק. והסימן לזכור את זה, זה דיאש, אדיש, כסדך. ועכשיו אנחנו נלך במאמר של רבי שמואל בר נחמני בשם רבי יונתן, ונראה מי אמר כל חלק וחלק, ולפי זה נראה גם את הראשי תיבות. אז הראשי תיבות הראשון זה דיאש, בסדר? אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר בשם רבי יונתן, את המילים עודך, הפסוק עודך כי עניתני ותהי לי לישועה, זה דלת של דיאש, כן? זה אמר דוד. הפסוק הבא, אבן מעשו הבנים הייתה לראש פינה, זה היוד של דיאש, זה ישי, זה אמר ישי. מה היה? כי דוד המלך, כולם מעשו בו, חשבו שהוא האח הלא מובחר, היה מעשה שלם שם, לא ניכנס לזה. אומר ישי, תראה מה זה, אותה אבן שמעשו בו הבנים, בדיוק היא הייתה לראש פינה, המליכו אותו להיות מלך ישראל. מה זה מלך ישראל? דוד המלך הוא המלך, שממנו התחילה השושלת של כל המלכים, ועד מלך המשיח, שהוא גם יהיה מהשושלת של דוד המלך. תראה מה זה. טוב, אז יש לנו את הדלת, זה דוד, י' זה ישי, עכשיו א', מה זה א'? זה ראשי תיבות אחים. מה אמרו האחים? מה נגיד? מת השם הייתה זאת, היא נפלות בעינינו, זה פלא בשבילנו הדבר הזה, שדוד המלך נהיה המלך. הם אמרו בעינינו, לשון רבים, כי כל האחים אמרו את זה ביחד. עוד אחד זה לשון יחיד. ואבן מעשו הבנים זה לא שום לשון, כן, זה לא יחיד ולא רבים, אבל אמר את זה על כל פנים אדם אחד, זה ישי, אבל היא נפלט בעינינו, לשון רבים, זה אמרו כל האחים. ואז השין זה ראשי תיבות שמואל. מה אמר שמואל? זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו. זה אמר שמואל. מה הכוונה? מרמז שעל ידי דוד המלך תהיה התשועה הגדולה של עם ישראל. עכשיו, בהמשך גם כן, עד עכשיו דיברנו על המילה הראשונה, דיאש. עכשיו יש אדיש וכסדך, כל אחד לבד יחשב, כן? זה בעצם השם של אותו אחד שאמר את הפסוק. אנא השם הושיע נא. זה אמרו אחיו. אגב, זה א'. אנא השם הצליח נא. זה אמר דוד. דוד זה ד'. מה זה, אנא השם מצליח, אנא אמר ריבונו של עולם, אני עכשיו הולך להיות מלך, תצליח אותי במלכותי. ברוך הבא בשם השם, אמר ישי, ברכנוכם מבית השם, אמר שמואל. אז פה סיימנו את הסימן של אדיש, עכשיו אנחנו עוברים לסימן של כסדך. כל השם ויער לנו, זה אמרו כולם. ישרו חג באבותי מהתקנות המזבח, זה אמר שמואל. מה פירוש ישרו חג באבותים? אבותים זה הכוונה בהמות אבות ושמנות. תעשו חג ותביאו קורבנות של בהמות שמנות. התקנות המזבח בשביל להקריב קורבנות לשמוח. את זה אמר שמואל. ואז כלי אתה ועודקה, אמר דוד המלך, אלוקי ירום ממך, זה כבר אמרו כולם. אז פה יש לנו גם את הסימן של כסדך, כמי ששם לב. במסכת סוכת, נן התם, מקום שנהגו לומר את הפסוקים של ההלל, כל פסוק שתי פעמים, לכפול את הפסוקים, אז אם הוא נמצא במקום כזה, שגם הוא יכפול את הפסוקים. אם זה מקום שנהגו לומר את כל ההלל רק פעם אחת, לפשוט, אז גם הוא יפשוט. אותו דבר לגבי הברכה שאומרים על ההלל. תכף הגמרא תגיד שזו לא הברכה הראשונה, אלא הברכה שאומרים בסוף, יעללוך. אז מקום שנהגו לברך אחריו יברך. הכל כמנהג המדינה. אמר אביי, מה פירוש לברך? לברך הכוונה לברך אחריו. לא שאנו שזה תלוי איפה שנוהגים, זה דווקא במקום לגבי הברכה לאחריו של יעללוך. שלא חייבים לברך את הברכה הזאת, כי אמירת הלל זה מצווה. ומצווה, מתי מברכים עליה? לפני שמקיימים אותה. אז גם תהלל, הברכה היא לפני קיום המצוות אמירת הלל. זה שמברכים אחר כך, זה תלוי במנהג. אבל הברכה שלפניו מצווה לברך מעיקר הדין. אמר רבי יהודה, אמר בשם שמואל, כל המצוות צריך לברך עליהם לפני שמקיימים אותם. מברך עליהם עובר לעשייתם, לפני שמקיימים אותם. שואת הגמרא, מי אמר שעובר זה הכוונה לפני? מהי משמע דהי עובר לשנה דהקדום היו, הקדום מלשון קודם, שזה לפני. מביאה הגמרא לזה כמה מקורות. מקור ראשון אמר רב נחמן בר יצחק, דכתיב, שהוא בא לבשר, לספר לדוד המלך, שב שלום בנו שרצה להרוג את דוד, מת, אז הוא רץ מאוד, אחימץ, בא לבשר. וירץ אחימץ דרך הכיכר, הוא כל כך רץ מהר, עד שהוא עקף את הקושי, ויעבור את הקושי, הוא היה לפני הקושי, אז אתה רואה שביעבור זה לפני. מקור נוסף, אביי אמר מאחה, והוא עבר לפניהם, כשיעקב אבינו בא להיפגש עם עשיו, בפרשת וישלח, גם כאן, והוא עבר לפניהם, הכוונה שהוא הקדים את כל המשפחה שלו, להיפגש ראשון עם עשיו, אז אתה רואה שעובר זה לפני, עובר לעשייתם. מקור שלישי, איקא דאמרי מאחה, פסוק אומר, במיכה, ויעבור מלכם לפניהם, פה כתוב מפורש שויעבור זה לפניהם והשם בראשם. אם כן, לעניין הברכה של ההלל, מה שתלוי במנהג זה הברכה האחרונה של יעללוך. מקום שנהגו יברך, מקום שנהגו לא לברך לא יברך. מה לעניין מקום שנהגו לכפול, לומר כל פסוק פעמיים, פסוק של ההלל פעמיים, יכפול, מקום שנהגו לא לכפול לא יכפול. מביאה גמרא ברייתא בעניין הזה תניא, רבי כופל בדברים. רבי לא את כל ההלל היה אומר כל פסוק פעמיים, אלא רק בסוף ההלל. איזה פסוקים? מי ברוך הבא בשם השם, ברכנוכם מבית השם, הוא היה אומר כל פסוק פעמיים. ועד לשם את כל הפסוקים הוא היה אומר רק פעם אחת. רבי אלעזר בן פרטה, הוא מוסיף בדברים. זאת אומרת, בסוף ההלל הוא היה מוסיף עוד פסוקים שהוא היה אומר אותם פעמיים. גם הוא, כמו רבי, תחילת ההלל הוא היה אומר רק, כל פסוק רק פעם אחת. לקראת סוף הלל הוא היה אומר כל פסוק פעמיים, אבל יותר פסוקים מרבי. הוא היה מוסיף. מאיפה הוא היה מתחיל להוסיף, לומר כל פסוק פעמיים? מה הם מוסיף? אמר אביי, מוסיף לכפול מהפסוק עודך כי אני תעני, ותהי לי לישוע ולמטה עד סוף הלל, כמו שאנחנו נוהגים לעשות. דרש רב אווירה, הוא דרש דרשה. בשם מי? זמנין אמר למשמי דרב, וזמנין אמר למשמי דרב אסי, כל פעם בשם רב אחר. מה הדרשה? מהי דכתיב? פסוק אומר שאברהם אבינו עשה משתה גדול ביום יגמל את יצחק. אומרת התורה, ויגדל ויגמל ויגדל ויעש אברהם משתה גדול ביום יגמל את יצחק. ככה היה מספיק שיהיה כתוב. עוד פעם, ויגדל. מי יגדל? כבר אנחנו יודעים, מדברים על יצחק, הפסוקים קודם מדברים על יצחק. ויעש אברהם משתה גדול ביום יגמל את יצחק. המילים הילד ויגמל מיותרות. לכן הם דורשים שהמשתה הגדול הזה נאמר לעתיד לבוא. עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סעודה לצדיקים. מתי? ביום שיגמול חסדו לזרו של יצחק אבינו. ביום שיגמול חסדו לזרו של יצחק אבינו. וזה מרמז על הילד, זרו של יצחק. וביום שיגמול חסדו, זה מרמז על ויגמל. אז יש סעודה גדולה. יפה. ופה הגמרא באה לתאר מה יהיה בסוף הסעודה. זה לא מעשה שהיה, בטח לא שלא היה, אלא זה מעשה שעתיד להיות. אז נשמע מעשה שעתיד להיות. סוף הסעודה, לאחר שאוכלים ושותים, תמי נכבד בברכת המזון, תמי שהאל מלמד את כל העולם כולו לברך, נותנים לו לאברהם אבינו כוס של ברכה לברך. והוא בענווה אומר להם, איני מברך. למה? שיצא ממני ישמעאל, אני מעדיף מישהו אחר שיברך. טוב, אומר לו ליצחק, תול וברך. אמר להם, גם אני איני מברך, שיצא ממני עשיו. אומר לו, אתה יודע מה, ליעקב, אתה תול וברך, כל הילדים שלך צדיקים. אומר להם, איני מברך, שנסעתי את רחל ולאה, שתי אחיות, בחייהם, שעתידה תורה לאוסרן עליי בהמשך. אמנם באותו זמן עדיין לא ניתנה תורה, אבל בהמשך, כשהתורה תינתן, היא אוסרת את זה. אז אני גם כן לא ראוי לברך. אומר לו למשה רבנו, תול וברך. אומר להם, איני מברך שלא זכיתי להיכנס לארץ ישראל, לא בחיי ולא במותי. רואים פה את המעלה של לזכות להיכנס לארץ ישראל? אומר לו ליהושע, תול וברך, אתה נכנסת לארץ ישראל. אומר להם, איני מברך שלא זכיתי בכלל לבן. לכתיב, הפסוק אומר בדברי הימים, לגבי זרעו של אפרים, אז כתוב לגבי יהושע בנון, נון בנו, יהושע בנו, ומי היה בנו של יהושע? לא כתוב, כי לא היה לו יותר, לא היה לו בנים. אז לכן הוא לא ראוי לברך. אז מי בסוף יברך? אומר לו לדוד, תול כוס של ברכה וברך. אומר להם, אני אברך, ולי נאה לברך, שנאמר, זה גם כפסוק בהלל, כוס ישועות אשא, ובשם השם אקרא. ועד כאן דף קוף יוטט.